שלום לכולם, שבוע טוב ומבורך. אנחנו הגענו ממש לישורת האחרונה של מסכת תענית, בעזרת השם ביום שני השבוע אנחנו נקיים את הסיום. והסוגיות האחרונות הן הסוגיות שעוסקות בחמישה דברים שהראו לאבותינו בי"ז בתמוז וחמישה בתשעה באב, ומתוך כך בכל מנהגי אבלות ישנה, אבלות החורבן. גם דברנו הערב מתחלקים לשני חלקים, חלק הראשון יותר העניין ההיסטורי, מה בדיוק קרה ב-17 בתמוז ומה קרה בתשעה באב, ולאחר מכן נעבור להלכות ענייני החורבן. אז על המושג אבלות ישנה, בעזרת השם קצת נרחיב בדברים עוד מעט. ואנחנו מתחילים כאמור מן הנושא ההיסטורי, מן הדברים שהראו לאבותינו בתאריכים הללו. אז אנחנו עצרנו בגמרא בדף כ"ח עמוד ב' בנקודותיים באמצע העמוד, אומרת הגמרא. חמישה דברים הראו את אבותינו ב-17 בתמוז וכו'. נשתברו הלוחות מנהלן, דתניה, זה חשבון פשוט, בשישה לחודש ניתנו 10 הדיברות לישראל, רבי יוסי אומר בשבעה בו, שזו כידוע דיון שלם בגמרא במסכת שבת, בדיוק לגבי סדרי הזמנים במתן תורה. מאן דאמר בשישה ניתנו, אז בשישה היה מתן תורה, אבל רק בשבעה, כלומר רק למחרת, בזין וסיוון, עלה משה להר לאותם 40 יום. מאן דאמר בשבעה, בשבעה ניתנו, ובשבעה עלה משה, דכתיב, ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן, וכתיב, ויבוא משה בתוך הענן, ויעלה להר, ויהי משה בהר 40 יום ו-40 לילה. רש"י כאן לא גורס את הפסוק, ויקרא אל משה ביום השביעי, כי מהגמרא כאן משמע שלמה הפסוק הזה חשוב, כי כולי אלמא מודים שבזין בסיוון עלה משה להר. כלומר, מה זה ויקרא אל משה ביום השביעי? שביעי למה? שביעי לבחודש השלישי לצאת בני ישראל למצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. אבל רש"י לא גורס ככה, משום שיש מחלוקת שם בגמרא מסכת שבת, מהו אותו יום שביעי. יכול להיות שהיום השביעי הוא חלק מאותם 40 יום שעל ההר, כלומר שבעה ימים הייתה פרישה, ואז משה ניגש פנימה, ולכן לא בטוח שהפסוק הזה כאן, אבל ככה או ככה מוסכם שמשה עולה להר בזין בסיוון. ובכן, ויהי משה בהר 40 יום ו-40 לילה, מזין בסיוון נשארו 24 ימים עד למד בסיוון, ועוד שיצר דתמוז, מללו 40 בדיוק ב-17 בתמוז, ואז הוא נחית, הוא יורד מן ההר, עתה ותברנו ללוחות, וכתיב, ההיא כאשר קרב על המחנה, ויער את העגל, וישלך מידיו את הלוחות, וישבר אותם תחת ההר. אם כן, זה שהלוחות נשתברו בי"ז בתמוז, זה חשבון פשוט של הפסוקים, שוב, אם מקבלים את ההנחה, שמשה רבנו עלה להר בזין בסיוון, ולא בוו בסיוון. בטל התמיד, גמרא. טוב, זה לא כתוב באף מקום, אבל כך מסורת בידם, שהפסיקו להקריב את קורבן התמיד בי"ז בתמוז. הופקעה העיר, שואלת הגמרא בי"ז הווה, והכתיב מפורש גם בירמיהו, גם במלאכים, בחודש הרביעי בתשעה לחודש ויחזק הרעב בעיר, וכתיב בתרי ותיבקע העיר. אז מפורש שהופקעה העיר אחרי המצור, המצור שהחל מתי? כמובן בעשרה בטבת שיחול השבוע, כך מפורש גם בראשית אותו הפרק במלאכים, זה מלאכים פרק כ"ה, זה הפרק האחרון בספר מלאכים, גם ירמיהו פרק נ"ב, זה הפרק האחרון בספר ירמיהו, ושם מפורש כל סיפור החורבן מתחיל בעשרה בטבת. אז החל המצור, על כל פנים נאמר בפירוש, העיר הובקעה בט' בתמוז ולא בי"ז בתמוז, אמר רבא לוקשיא, כאן בראשונה, כאן בשנייה, דתניא, בראשונה הובקעה העיר בתשעה בתמוז, בשנייה בשבעה עשר בו. אז יש הבדל בין חורבן ראשון לחורבן שני, והיות שעיקר תעניות החורבן שלנו הן בהמשך לחורבן שני, כי כנראה בימי הבית השני, צום הרביעי וצום החמישי, צום התשיעי וכו', יהיו לבית ישראל אסונו לשמחה, ולכן אנחנו מציינים בעיקר את חורבן הבית השני, וממילא מציינים את י"ז בתמוז ולא את תשעה בתמוז. כבר הזכרנו בעבר את הירושלמי כאן בסוגיה שלנו, הירושלמי מתרץ באופן אחר, ואומר הירושלמי, מתבלבלו החשבונות. משל, למלך שהיה עורך את החשבונות שלו, ופתאום באו והודיעו לו שמת בנך, וממילא כל החשבונות שלו נאבדו וכל החשבונות שלו נעלמו. אני חושב שזאת תפיסה עוד יותר מרתקת, שבאמת יש כאן איזשהו פער גדול, יש כאן איזשהו בלבול גדול, מה בדיוק קרה, מה בדיוק קרה ומתי בדיוק קרה. אז התשובה של הבבלי בעיני יותר מינורית, שזה בתשעה בתמוז וזה בי"ז בתמוז ולא קרב זה אל זה. אבל התשובה של הירושלמי זה שאני לא כך יודע מתי זה קרה. כלומר הירושלמי שם ממש מעלה אפשרות שיכול להיות שגם החורבן עצמו בכלל היה באלף באב ולא בתשעה באב. כלומר אם העיר הובקעה בתשעה באב ואנחנו יודעים שבין המצרים הם 21 יום, אז יוצא שהחורבן יהיה בדיוק באלף באב. וגם עם האפשרות הזאת הירושלמי מתמודד. אז מי שרוצה יכול לעיין שם בירושלמי, כאמור ירושלמי ממש כאן על המשנה שלנו, ומרחיב יותר, כאמור בשונה מן התירוץ שיש בבב. שרף אפוסטומס את התורה, גם זה בגמרא, וכבר הזכרנו כשלמדנו את המשנה, שיש מחלוקת גדולה מי הוא בכלל היה, על איזה מאורע מדובר פה, מתקופת היוונים, מתקופת הרומאים, ונאמרו בדבר הזה השערות שונות. הועמד צלם בהיכל מנהלן, דכתיב פסוק בדניאל, ומעט הוסר התמיד, ולתת שיקוץ שומם. עכשיו, בדרך כלל אני משתדל, כשאנחנו קוראים פסוקים, קצת להסביר את הרקע ואת ההקשר. אני לא מתכוון לעשות את זה על, פסוק, על פרקים ט' וי' ב' בספר דניאל, שכן כבר הזהירו חכמינו על כל עניין מחשבי הקיצין, ואלה הפרקים בדניאל שבהם יש תיאור מדויק של חישוב הקץ, עם החשבונות של הימים והחודשים והשנים. אז מי שרוצה ללמוד עכשיו דניאל יכול ללמוד שם, לא ניכנס לזה עכשיו. ברור שמדרש חזל כאן, אף שהוא קושר יחד שני פסוקים, כמו שנראה מיד, שני פסוקים לכאורה שונים בשני מקומות שונים, פרק ט' ופרק י' ב', ברור שהמדרש הזה ממש קשור לפשוטו של מקרא, כי ברור שהפסוקים האלה מתכתבים אחד עם השני, אבל יותר מזה אני לא רוצה להרחיב בנושא הזה של חישוב הקיצין שבספר דניאל. על כל פנים, בדניאל שם נאמר שמעת וסר התמיד ניתן שיקוץ שומע. אם יש לך מסורת שבטל התמיד בי"ז בתמוז, אז זה גם המועד שבו הועמד צלם בהיכל, והצלם הועמד לא פחות ולא יותר על ידי מנשה. כלומר, כאן לא מדובר על איזשהו גוי, אלא שרף אפוסטומס את התורה, על כל מיני כאלה שמתקיפים אותנו, מחריבים לנו. כאן מדובר על משהו, מעשה ידינו, מעשה ידי עם ישראל. מנשה הוא זה שמחליט להעמיד צלם בהיכל. אז כאמור, הפסוק הזה בדניאל נאמר בפירוש שכשהוא שר התמיד, אז ניתן שיקוץ שומם. ועל זה שואלת הגמרא וחד הווה, האם הוא עמד רק צלם אחד בהיכל, והכתיב, ועל כנף שיקוצים משומם. כאמור, הפסוקים האלה קשורים אחד לשני, ושם משמע ש... זה לשון רבים, שניתן יותר מאשר שיקוץ אחד בהיכל. אמר רבא באמת רי הוו, מנשה מציב שני פסלים, שני אלילים בתוך ההיכל, ונפל חד על חברי, ותברי לי לידי, וישתקח דהו הכתיב, אנה צווית לחרובי ביתה, וידך אשלימת לי. מדהים. כל כך מדהים שהמפרשים כאן ממש התקשו להבין מה הסיפור, אבל נאמר ממש במילה אחת, אז היו שני פסלים בהיכל, ובוקר אחד באים ורואים, שבעצם שני הפסלים בלילה נלחמו ביניהם. ופסל אחד תקף את הפסל השני ושבר לו את היד. יש כאן מחלוקת בין המפרשים, היכן היה כתוב אותו משפט, אנט צווית לחרוב וביתה ידה אשלימת לי. והשאלה היכן היה כתוב, אם הוא היה כתוב על היד השבורה, או שהוא היה כתוב על הפסל השובר. הפקמינה, מה בעצם המשפט הזה אומר? האם המשפט הזה אומר, אוי ואבוי לך, אתה הולך להחריב את המקדש? כלומר, בגללך, בגלל הפסל בהיכל, בגלל הצלם בהיכל, לומדים להחריב את המקדש, זה פירוש אחד. בחילופין זה, אוי ואבוי לך, הנה אתה רוצה להחריב את המקדש, אני אשבור לך את היד. ובאמת כאמור זה פירושים שונים שקשורים לשאלה, זה היכן בדיוק היה כתוב אותו משפט. עד כאן י' ז' בתמוז. ממשיכה הגמרא כ"ט עמוד א' למעלה, ותשעה באב נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ מנהלן, דכתיב, ויהי בחודש הראשון בשנה השנית באחד לחודש וקם המשכן, זה כמובן א' בניסן של השנה השנייה. ואמר, מה השנה הראשונה עשה משה את המשכן? כלומר, לאורך השנה הוא בנה אותו. בשנייה, באלף ניסן של השנה השנייה, הקים משה את המשכן ושילח את המרגלים. כלומר, בעצם מיום הקמת המשכן באלף בניסן, כל מה שאנחנו קוראים בתורה קורה על הסדר. המשכן הוקם בסוף ספר שמות, באלף בניסן, נאמרו בו פרשיות, ספר ויקרא והיום השמיני למילואים, וספר במדבר הוא בעצם המשך ישיר של הסיפור. ובכן, מה מסופר בספר במדבר? פרשת בעלותך. הוא כתיב, ויהי בשנה השנית בחודש השני ב-20 בחודש, נעלה הענן מעל משכן העדות. הוא כתיב, וייסעו מהר השם דרך שלושת ימים. כלומר, היום הזה הוא יום מאוד מאוד חשוב, יום כף באייר, היום שבו נוסעים לראשונה. למה אני אומר שזה יום כל כך חשוב? למה זה יום כל כך חשוב? כי? ויהי בנסוע אהרון, וכי נוסעים לארץ ישראל. אחרי שהגשמנו את המטרה הראשונה, שהיא קבלת התורה, והגשמנו את המטרה השנייה, שהיא בניית המשכן והשראת השכינה, צריך להגשים את המטרה השלישית והיא להיכנס לארץ ישראל. 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע, מתחילים בכף באייר, מגיעים, הזכרנו מקודם את הפסוק, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני, בחודש השלישי לשנה השנית לצאת בני ישראל בארץ מצרים, ביום הזה באו לקדש ברנע ולערבות מואב, הם מוכנים להיכנס לארץ. הרב גורן אמר על מה שאמרתי עכשיו, שזה סוד מסודות התורה. שבעצם כמו שמתן תורה היה בחודש סיוון של השנה הראשונה, ככה כניסה לארץ צריכה הייתה להיות בתחילת סיוון, ואולי אפילו בוו בסיוון, אם חשבים שמה את הימים ביהושע, בשנה השנייה. ולכן כף באייר הוא יום מאוד חשוב, הוא יום תחילת המסע לארץ ישראל. אבל כמה זמן הם נסו בפועל? לא 11 יום, אלא 3 ימים, וייסעו מהר השם דרך 3 ימים, אמר רבי חמא ברבי חנינא, אותו היום שרו מאחרי השם. וזה מתחבר לנו עם מה שרשי אומר על התורה כזכור, וייסעו מהר השם כתינוק הבורח מבית הספר. כלומר, במקום נסיעה חגיגית לארץ ישראל, זה היה כתינוק הבורח מבית הספר, וממילא תכף אחרי שלושה ימים, והספסוף אשר בקרבו התאבו תאווה, וישוב ויבכו גם בני ישראל. ואם כן, חטא קברות התאווה היה בכ"ב באייר. אז זה תלוי פה בהמשך הגמרא, בכ"ב או בכ"ג, אבל תכף אז היה חטא קברות התאווה. כמה זמן לקח חטא קברות התאווה? חודש, כי שם פרשת בעלותך כתוב בפירוש עד חודש ימים עד אשר יצא מאפכם. כלומר, חטא קברות התאווה כבר גרם לעיכוב של חודש ימים, של 30 יום. הבו לו 20 ותרתין בסיוון. אם חטא קברות התאווה התחיל בכ"ג באייר, הוא מסתיים בכ"ב בסיוון. וכתיב, מה קורה מיד אחר כך? מה הפרשייה הבאה אחרי קברות התאווה? ותדבר מרים ואהרון ומשה על אודות האישה הכושית אשר לקח. שוב, חז"ל כאן מבינים שיש מוקדם ומאוחר בתורה, וכל הפרשיות כתובות כסדרן. וממילא חטא מרים היה מיד אחרי חטא קברות התאווה. ובכן, אם בכ"ג בסיוון נסתיים חטא קברות התאווה, הוא כתיב, תיסגר מרים שבעת ימים, אבל הוא 29 בסיוון. הוא כתיב, מה קורה מיד אחרי חטא מרים? עברנו פרשת בעלותך לפרשת שלח לך, שלח לך אנשים ויתור את ארץ כנען. ותניה, ב-29 בסיוון שלח משה מרגלים, הוא כתיב, הישוב ומיתור הארץ מקץ 40 יום. מתי נגמרים 40 יום מכ"ט בסיוון? מה? לא בי"ז בתמוז, עברנו כבר לאב. מתי הם נגמרים 40 יום מכ"ט בסיוון? אז התשובה היא שהם נגמרים בי"ד באב. למה? כי חודש תמוז הוא תמיד חודש חסר, ולכן חסר כאן יום. אומרת הגמרא, 40 יום נכי חד, הו. אמר אביי, תמוז דאי שתא מליו מליו. כלומר, באותה שנה תמוז היה מלא, היה ב-30 יום, ולכן המרגלים חזרו בחטא באב, והבכייה לדורות שנראה מיד הייתה בליל תשעה באב. דכתיב, קרא עליי מועד לשבור בחורה, מועד כאן במובן של ראש חודש, וחודש תמוז היה מלא כדי שהכל יסתובב סביב תשעה באב. דכתיב, קרא עליי מועד לשבור בחוריי, וכתיב, ותישא כל העדה ויתנו את כולם, ויבכו העם בלילה. הוא אמר רבא, אמר רבי יוחנן, אותו הלילה ליל תשעה באב היה, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני קובע לכם בכייה לדורות. המשפט הזה, אני חושב שזה משפט שרק עליו היה אפשר לדבר באמת עד אין קץ, על המשמעות של בכייה של חינם, ומתי אנחנו בחיינו נתפסים לבכייה של חינם, ולא שמים לב, אין בעל הנס מכיר בניסו, ולפעמים, חלילה חלילה, בכייה של חינם הולכת ומתפתחת ומחמירה עד כדי בכייה לדור. אז אם כן, זהו חטא המרגלים. חרב הבית בראשונה, דכתיב, וכאן באמת שאלה גדולה לגבי הפרקים הללו. אז כבר ראינו שיש לנו בעיה אחת, כי כתוב שהעיר הובקעה בתשעה בתמוז, ואנחנו מציינים י"ז בתמוז, אבל מה שוודאי לא כתוב שם בפרקים זה שהמקדש חרב בתשעה באב. אז מתי באמת חרב המקדש? אומרת הגמרא, וזה אם מי שיפתח אחר כך תנ"ך יראה, הזכרתי את זה מקודם, הפרק האחרון בספר מלכים ב', פרק כ"ה, והפרק האחרון בירמיהו, פרק נ"ב, הם כמעט מילה במילה. כמעט. לא בדיוק אותו דבר, יש הבדלים קלים. דרך כלל הבדלים לא דרמטיים, וכל מיני מילים שמתחלפות. כמו למשל נבוזרדן, שבספר מלכים נקרא עבד מלך בבל, ואילו בירמיהו נאמר שהוא עמד לפני מלך בבל. כלומר שאתה רואה שהמילה עבד והמילה עמד מתחלפות, אז זה הבדלים כאלה. בעבר לזה הפרקים הם מילה במילה. חוץ מנקודה אחת, שזה מה שהגמרא מאירה כאן. ובכן, מה ההבדל? תכתיב, ובחודש החמישי, כך נאמר במלכים, ובחודש החמישי בשבעה לחודש, היא שנת 19 שנה למלך נבוכדנצר, מלך בבל, בא נבוזרדן רב טבחים עבד מלך בבל ירושלים, וישרוף את בית השם וכולי. אז מתי חרב המקדש? איך הרב המקדש? מה כתוב בפסוק? בזין באב. כתוב בפירוש, נכון? לא ממציא. בשבעה לחודש. זין אב, זה מה שנאמר במלאכים. וכאמור, הפרק בירמיהו, שהוא כמעט מילה במילה אותו דבר, פה מצאנו הבדל. מה כתוב בירמיהו? הוא כתיב, ובחודש החמישי בעשור לחודש, היא שנת 19 שנה המלך ונדח, מה מלך ונדח, בא נבוזרדן רב טבחין, עמד לפני מלך ונדח בירושלים וכו' וכו', והוא שורף את בית השם. וההמשך הוא כבר אותו המשך. ואם כן, שני הפרקים הללו שהם כמעט מקבילים, לגבי תאריך החורבן, סותר, תשעה באב נמצא אי שם באמצע. כלומר, במלאכים כתוב זין אב, בירמיהו כתוב יוד באב. לכן, מכוח הסתירה הזאת בין הפסוקים, שזו באמת סתירה שקשה להתמודד איתה, אלא אם כן נחזור אל הירושלמי שהזכרנו מקודם ונאמר שנתבלבלו החשבונות וכו'. מה הפתרון? אומרת הגמרא תניא, אי אפשר לומר בשבעה, שהרי כבר נאמר בעשור, ואי אפשר לומר בעשור, שהרי כבר נאמר בשבעה. הכיצד? בשבעה נכנסו נוכרים להיכל, ואכלו וקלקלו בו שביעי ושמיני, כלומר עוד לפני ששרפו אותו, קלקלו בו. אסור, היה להם ביטוי וחזל כידוע באגדות, גם על חורבן ראשון וגם על חורבן שני, מאוד מעצימים את התפיסה הזאת של קלקלו בו, שעשו כל מיני מעשים סמליים וטקסיים כדי לנצח את המקום הזה. ותשיעי סמוך לחשיכה הציתו בו את האור, והיה דולק והולך כל היום כולו, שנאמר בירמיהו, אוי לנו, כי פנה יום, כי נטו צללי ערב. ואם כן, החורבן של המקדש בעצם נמשך מזין באב עד י' באב, כאשר יום השריפה, יום הצתת האש, היה בתשעה באב לעת ערב. והיינו דאמר רבי יוחנן, אלמלא הייתי באותו הדור, לא קבעתיו אלא בעשירי, מפני שרובו של היכל בו נשרף. מדעת רבי יוחנן, באמת המועד האמיתי של תשעה באב, הוא זה שכתוב בירמיהו, י' באב. ורבנן, התחלת דפורנותה, עדיפה. כלומר, חכמים מודים שאכן עיקר השריפה היה ביוד באב, אבל הם מתמקדים בתחילת הפורנות, דהיינו בעובדה שהוא נשרף בתשעה באב. ושוב, אם אני חוזר לרגע לירושלמי כאן, עצי בירושלמי באמת יש דעה שהיו צמים יומיים, היו מתענים יומיים, גם תשיעי וגם עשירי באב. כשלמדנו ראש השנה, אם אתם זוכרים, אז דיברנו על להתענות יומיים בתשעה באב, אבל זה היה מצד ספקא דיומא, וסיפרנו אז סיפורים על השואה, על אנשים שלא ידעו מתי יום כיפור וכולי, והתענו יומיים ברצף. אחרי זה כמה משתתפים שלחו לי את הסיפור של האחיות שרה וחנה טסלר. שרה טסלר, זכרונה לברכה, כתבה על הסיפור שלה מהשואה, באמת מספרת שבאושוויץ הם צמו כמה ימים, על כל פנים, שמה זה הכל מפאת הספק. כאן בירושלמי, לגבי תשעה באב, נאמר שבאמת זה צום של 48 שעות. ת' וי' באב, זה מועד החורבן. אנחנו כמובן לא נוהגים ככה, למעט בפרט אחד, שממש קובע ברכה לעצמו, זה סימן שלם בטור בשולחן ערוך, אורחה עם סימן ת' קוף נונחת. ושם באמת נאמר ש... מה אנחנו כן נוהגים? איזה מנהגי אבלות? איזה מנהגי אבלות? אז אתה אומר שלושת השבועות, אתה אומר לא להתגלח. אז מה שמפורש בהלכה זה איסור אכילת בשר ויין. איסור אכילת בשר ויין נוהג גם בעשירי באב. פה השולחן ערוך מחמיר יותר מן הרמ"א, למרות שככלל בדיני אבלות החורבן הרמ"א מחמיר יותר. כאן המחבר מחמיר יותר מן הרמ"א, המחבר פוסק כל יום עשרה באב, ואילו הרמ"א פוסק רק עד חצות היום. זה שמפורש בהלכה, זה רק המנהג של איסור אכילת בשר ויין. הביאור הלכה, שם בסימן תף קוף נון חן, הביא את המחלוקת הגדולה בין האחרונים, האם באמת אין לך בועל החידושו, והאיסור ביוד באב הוא רק בבשר ויין, או שכל מנהגי תשעת הימים ממשיכים לנהוג גם ביוד באב, ולכן גם לא מסתפרים. באמת הביאור הלכה פוסק להחמיר, אומר שקשה להקל במחלוקת הזאת, ולכן מה שאנחנו מכירים, שלמעט כאשר תשעה באב יוצא ביום חמישי ואז צריך להתארגן לשבת, אז באמת גם איסורי תספורת וכולי, שאר איסורי תשעת הימים, אינם ממשיכים לנהוג גם בי' באב. אז כאמור, זה מנהגו של רבי יוחנן, שהיה מעמיד את הכל בעשרה באב, אילו היה באותו הדור, וכאמור בירושלמי צמים יומיים, ולנו נשאר רק המשך ניהוגי האבלות, גם בי' באב. וחוזר לגמרא בשנייה, כלומר מנהלין שגם הבית השני חרב בתשעה באב, נתניה מגלגלים זכות ליום זכאי, וחובה ליום חייב. אמרו, שחרב בית המקדש בראשונה, אותו היום ערב תשעה באב היה, ומוצאי שבת היה, ומוצאי שביעית הייתה, ומשמרתו של יהויריב הייתה, והלוויים היו אומרים שירה ועומדים על דוכנם, ומשירה היו אומרים, וישב עליהם את עונם, ובראתם יצמיתם. ולא הספיקו לומר יצמיתם השם אלוהינו, עד שבאו נוכרים וכבשום, וכן בשנייה. ואם כן, מסורת ביד חכמים, שכל מה שקרה בראשון, וכאמור בראשון, המסקנה שהגענו אליה, שזה היה בתשעה באב, בין זין באב ליוד באב, אותו דבר קרה גם בשנייה. מה קשה לכל הראשונים בברייתא הזאת? בדיוק, אם זה היה מוצאי שבת, אז איך יכול להיות שבמוצאי שבת אומרים שיר של יום רביעי, יצמיתם השם אלוהינו, וכולם אומרים שככה סיבבה השגחה העליונה, שהלוויים רצו לומר את שיר של יום ראשון, אבל נכנס לפיהם שיר של יום רביעי, של יצמיתם השם אלוהינו, והוא נאמר כקינה, וזה ממש משהו שבהתארות הדלעילה, נכנס להם השיר של יום הזה, כאשר באו נוכרים והחריבו, מהעובדה ש... כן, אז אני אומר, אז גם רשי וגם תוסות כאן מזכירים את זה, את הסוגיה בערכין אני חושב, נכון? לזה התכוונת? כן, הסוגיה בערכין, כן, אז זאת הכוונה, גם רשי וגם תוסות מזכירים את הסוגיה בערכין, לגבי העניין הזה, וכמובן שזה היה גם מוצאי שביעית, ותמיד אנחנו עכשיו בעיצומה של שנת השבע, אבל כידוע, תמיד מוצאי שביעית יש איזושהי בחינה כזאת של פעמי משיח, של גאולה, ובעזרת השם שנזכה עוד בשביעית הזאת בשנת תשפ"ב. נלכדה ביתר, גמרא, אז זה מסורת, אנחנו יודעים את כל סיפורי ביתר, הגמרא כאן לא מעריכה בהם, אנחנו מכירים אותם מאגדות החורבן במסכת גיטין. גמרא, מסורת בידם שנלכדה ביתר בתשעה באב, וגם שנחרשה העיר, אז הגמרא כאן כבר עוברת לומר ברייתא על עניין נחרשה העיר, בגרסת רבנו חננאל, מי שיראה זה נאמר על שניהם, כלומר נלכדה ביתר ונחרשה העיר, גמרא. גם זה, אין לזה מקור בכתובים, אלא זה מסורת. העניין הזה של נחרשה העיר מספר את הגמרא את הסיפור הבא, תניא, כשחרב אתם רואים את התיקון כאן בצד, לא כשחרב, אלא כשחרש, ולכן זה בהמשך עניין נחרשה העיר. אז אם כן, כשחרש טורנוס רופוס הרשה את ההיכל, נגזרה גזרה על רבן גמליאל להריגה. בא אדון אחד ועמד בבית המדרש ואמר, בעל החותם מתבקש, בעל החותם מתבקש. מה זה בעל החותם? למה מכנים ככה את רבן גמליאל? אומר רשי, בעל החותם, בעל קומה וצורה, לשנחרין הגדול אדון. אמר שכאן בחידושי האגדות קצת מסביר ואומר שהחותם זה האיבר שהנשמה תלויה בו, שהחיים תלויים בו. אנחנו יודעים שכשבודקים אם אדם חי או מת, אז בודקים אם הוא נושם או לא נושם. ואם כן, בעל החותם, הכוונה האוויר לנשימה של הדור, גדול הדור. שמע רבן גמליאל, אזל תשע מיניו, הוא מבין שהולכים לתפוס אותו, ולכן הוא הולך מהר ומתחבא, ואותו שליח של טורנוסופוס הרשע, אז לגבי בצנאה, אמר לי, אם אצילנא לך, מה הייתי לי על מדעתי? אם אני עכשיו ממלט אותך מזה, אתה מביא אותי לחיי עולם, אמר לי, היי, אמר לי, השתבלי, סלק לאיגרא נפל ומית, וגמירי, וכי גזרי גזירתא, ומית חד מיניו, מבטלי לגזירתי. בגלל שאחד מן השרים מת, התאבד, אז מבטלים את הגזירה להרוג את רבן גמליאל, יצתה בת קול ואמרה, אדון זה, מזומן לחיי העולם. ועוד בהקשר הזה, תנו רבנן, משחרב הבית בראשונה, נתקבצו כיתות כיתות של פרחי כהונה, ומפתחות ההיכל בידן, ועלו לגג ההיכל, אמרו לפניו, ריבונו של עולם, הואיל ולא זכינו להיות גזברים נאמנים, יהיו מפתחות מסורות לך. וזרקום כלפי מעלה, ויצאה כעין פיסת יד וקיבלתן מהם, והם קפצו ונפלו לתוך האור, ועליהן כונן ישעיהו הנביא, אז מיד נקרא את הפסוקים בישעיהו, אבל לפני כן רק, אולי קודם אני אסיים, אז אם כן, עליהם כונן ישעיהו הנביא, בנבואתו בפרק כ"ב, מסע גי חיזיון, פרק די קשה בנבואת ישעיהו, בין כל המסעות שבכלל ישעיהו מזכיר אותם, על אומות העולם, על כל מיני עמים. באמצע הפרקים הללו יש מסע גי חיזיון, גי חיזיון ודאי מדובר על ירושלים, ביטוי ייחודי, כינוי ייחודי לירושלים, ושם נאמר, מלאך יפה כי עלית כולך לגגות, שורות מלאה, עיר הומיה, קריה עליזה, חלליך לא חללי חרב, ולא מתי מלחמה. אז אם כן, הביטוי עלית כולך לגגות, מתפרש על עליית אותם פרחי כהונה אל הגג, ומשם גם מצאו את מותם, ואף בקדוש ברוך הוא נאמר, בהמשך אותו הפרק, מקרקר קיר ושואה אל ההר. כלומר, גם הקדוש ברוך הוא שותף לאותה קינה. אז מה שנאמר באותו פרק, זה פרק פורענות מאוד קשה, הוא בעצם מתאר את הנהנתנות שבירושלים, החול ושתוק, אם מחר נמות, דיברנו בהקשר אחר על על הפרק הזה ועל כל התפיסה הזאת שהייתה בירושלים. כלומר, בירושלים כל כך כולם חוגגים, והקדוש ברוך הוא מזהיר ואומר שיש יום מהומה ומבוסה ומבוכה להשם אלוהים צבאות, בגי חיזיון מקרקר קיר ושואה אל ההר. אם כן, הפרק הזה הוא ודאי פרק קשה של פורענות. כאמור, הגמרא כאן דורשת את אותו עניין של העלייה לגגות על הכהנים שעולים אל הגג. מי שירצה יחפש בבית המדרש הווירטואלי, היום זה נקרא תורת הר עציון, בשעתו כשהיינו כותבים עיונים על סדר הדף היומי, אז הגמרא הזאת נמצאת במקביל בירושלמי שאנחנו לומדים בדף היומי במסכת שקלים. כידוע במסדרי הדף היומי, רמי שפיר המלובלין החליטו שאת מסכת שקלים ילמדו גם כסדר הבבלי, ולכן הגמרא הזאת נמצאת מאוד מקבילה במסכת שקלים, אבל עם הבדל אחד מאוד בולט, והוא שכאן מי שמשליך את המפתחות כלפי מעלה הם, מה קראנו עכשיו? הכהנים. ושם מי שמשליך את המפתחות כלפי מעלה זה המלך. וניסיתי שם להסביר, אז מה באמת בין הגרסה של מסכת הענית לבין הגרסה של מסכת שקלים, מה ההבדל ביניהם, האם החורבן כאן הוא חורבן המקדש, כלומר הכהנים באים וסוגרים את המקדש, או שהמלך בא ואומר שהוא נועל את ירושלים כולה. בגמרא כאן יוצאת אותה פיסת יד ולוקחת את המפתחות, שם בירושלמי זו מחלוקת, האם באמת יצאה אותה יד ולקחה את המפתחות. מה שבעיקר כתבתי שם, תוכלו אחר כך לעיין, זה באמת ההתלבטות, מה המסר של אותה יד שיוצאת מלמעלה ואוחזת במפתחות? האם זה איזשהו סוג של הסכמה של אתם באמת לא ראויים ולכן אני לוקח את המפתחות בחזרה? או שאולי זה איזשהו ביטוי של נחמה, אני אשמור את המפתחות עד שתחזרו? אפשר את האגדתא הזאת לקרוא בדרכים שונות, וללא ספק זה משהו מעניין. דווקא עכשיו בצאת השבת ראיתי וורט נחמד של הרבי מגור, בעל הלב שמחה אני חושב, שכתב שבאמת כשאנחנו אומרים בתפילות הימים הנוראים, לא, גם הימים הנוראים, בתפילות שלושת רגלים, מפני היד שנשתלחה במקדשך, כוונה לאותה יד שירדה מן השמיים ולקחה את המפתחות. נחמד, דבר נחמד. עד כאן היסטוריה, עד כאן חמשת הדברים שאירעו ב-17 בתמוז, וחמשת הדברים שאירעו בתשעה באב. וכאן אנחנו עוברים לענייני ונהוגי ומנהגי האבלות של תשעת הימים, שבוע שחל בו, ותשעה באב. והמשפט הראשון, כך ראינו במשנה, משנכנס אב ממעטין בשמחה. עכשיו שימו לב, כיצד פתחו חז"ל, כיצד פותח התלמוד את סוגיות האבלות של תשעה באב. אמר רב יהודה ברדר רב שמואל בר שיילת משמי דרב, כשם שמי שנכנס אב ומעטין בשמחה, כך מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. אמר רב פאפה הילכה, בר ישראל דאית לידינה בהדי נוכרי, לשתמית מיני באב דרי המזלי, ולמצי נפשי באדר דברי מזלי. ולפני שאנחנו נכנסים לעומק המרירות ולעומק הכאב של סוגיות החורבן, צריך להתחיל ושנכנס אדר מרבים בשמחה. ודאי וודאי בתחילת השבוע הזה, שמצד אחד יש בו עשרה בטבת, אבל מצד שני אנחנו גם מתחילים במסכת מגילה. ועוד נדבר לקראת מגילה למרבים בשמחה, שלא יהיה לאף אחד ספק, אנחנו השבוע מתחילים להרבות בשמחה, לא להתבלבל. ועל כן, הגמרא פותחת בעניין הזה של מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, כאמור, עוד לפני שצוללים לאותו עומק החורבן, חשוב להתחיל בעניין הזה. והדבר הזה מאוד מזכיר, יש אמירה חסידית מאוד ידועה, שיהודי תמיד שמח. מי שנכנס אב קצת פחות, שסדר קצת יותר, אבל יהודי תמיד שמח. זאת מימרה מאוד נחמדה, צריך לומר שהיא סותרת תוספות במסכת מגילה בדף ה', שהובא במגן אברהם, במשנה ברורה, בסימן תף קופנון א', כי הם אומרים שנכנס אב ומעטים בשמחה, הכוונה שלא שמחים בכלל. אבל יודעת שלא יכול להיות שדברי חסידים יסתרו תוספות מפורש, זה פשוט לא ייתכן. ולכן, התירוץ הוא פשוט, שברור שגם בימי האבלות והחורבן שאנחנו הולכים לדבר עליהם עכשיו, שמחה של מצווה לעולם ישנה. יהודי קם בבוקר, מניח תפילין, מברך ברכות השחר, הוא שמח, נקודה, גם, כמעט באתי לומר גם בתשעה באב, למרות שבתשעה באב באמת לא מניחים תפילין בבוקר, אולי. אבל עצם יהודי קם בבוקר, מברך, שלא עשה ניגוי, הוא כבר שמח. ואת זה אי אפשר להקהות. אפילו בימים הללו של שנכנס אב ומעטין בשמחה. ואדרבה, דרשו חסידים, כל רודפיה הישיגוה בין המצרים, כל רודפי יה הישיגוה. כל מי שמחפש ונרדפה לדעת את השם, בין המצרים מצליח. יש איזושהי בחינה שדווקא האבל והחורבן והצער מעוררים אותנו לקרבת אלוקים. ומיד נחזור לנקודה הזאת גם מזווית אחרת. אז רק ידיעות נכבדות, השולחן ערוך באמת בהלכות תשעה באב, בסימן תף קופנון א', פוסק שמשנכנס אב ומעטים בשמחה, ולכן יהודי שיש לו דין עם גוי, עדיף שלא יעשה את זה בחודש אב. מעניין שלגבי אדר השולחן ערוך לא מזכיר את זה. אין סעיף בשולחן ערוך שאומר משנכנס אדם מרבים בשמחה, ולכן יש עניין לעשות משפט עם גוי, דווקא בימי חודש אדר. מעניין? שהשולחן ערוך מביא את זה ולא מביא את זה. אז יש כאלה שאמרו שאין מזל לישראל, מה שהגמרא כאן אומרת, ברי מזלי, או ריה מזלי, אבל אין מזל לישראל, אבל זה לא מסביר את השולחן ערוך, כי אם ככה למה הוא מביא את זה לגבי תשעה באב. ולכן אולי באמת הפשט בשולחן ערוך זה שיהודי תמיד מרבה בשמחה, כמו באדר. אין דבר כזה משנה אדם מרבים בשמחה, כל השנה מרבים בשמחה, באמת באב צריך קצת למעט בשמחה. רק עוד הערה אחת, אז למה באמת באדר מרבים בשמחה? אז חשוב להכיר דברי רש"י כאן, רש"י אומר מה מיוחד באדר? שיש בו פורים ופסח. יש שאלה גדולה לגבי מי שנכנס אב ממעטין בשמחה, עד מתי ממעטין בשמחה? האם הכוונה לכל החודש, או שהכוונה רק עד אחרי תשעה באב? ויש שהציעו כל מיני הצעות ביניים, למשל עד אחרי שבת נחמו, או עד ט"ו באב. אז לגבי תשעה באב יש להתלבט, מי שנכנס אב ממעטין בשמחה עד מתי, אבל מי שנכנס אדר מרבים בשמחה עד מתי? עד סוף ניסן. זה ברור. כלומר אדר ניסן, וזה קשור גם, עוד נדבר על זה, אני קשור לשנה, שנה מעוברת, למה חוגגים את פורים באדר ב' ולא באדר א', להסמיך גאולה לגאולה, וברור שיש איזשהו מהלך שמתחיל באדר והולך ונמשך אל תוך ניסן. והדברים האלה באמת קשורים ומחוברים ומשולבים, וזו נקודה מאוד מעניינת, וכאמור היא זאת שרמוזה כאן בדברים של רש"י. רק להכיר וורט נפלא של השפת אמת, השפת אמת אומר את זה כאן בחידושיו על הש"ס, הוא גם מעריך בזה בדרשות השפת אמת, אבל הוא כותב את זה גם כאן בחידושיו על הש"ס, והשפת אמת אומר שלולי פירוש רש"י משום פורים ופסח, הייתי אומר שמשנכנס אדר מרבים בשמחה, למה? משום שבאחד באדר משמיעים על השקלים. מה הקשר? הוא אומר, למה משנכנס אב ומעטים בשמחה? כי זה יום החורבן, זה היום שבו אין בית מקדש. משנכנס אדר מרבים בשמחה, משום שבאחד באדר משמיעים על השקלים, זה היום שבו שהוא מבטא יותר מהכל את זה שבני ישראל לוקחים חלק במקדש, ורוצים לעבוד את עבודת המקדש. וכן הלאה זו הדרך. אז זה וורט מאוד נחמד של השפת אמת, כאמור נמצא גם כאן בחידושיו וגם בדרשותיו. אז רק נסיים, היות שאת החידוש הכל כך כל כך חשוב הזה, כמו שהסברנו שמשנכנס אדם מרבים בשמחה, את החידוש הזה מוסר רב יהודה ברדר רב שמואל בר שלט, מביאה הגמרא עוד שתי דרשות מתורתו, דרשה אחת על פסוק בירמיהו לתת לכם אחרית ותקווה, אמר רב יהודה ברדר ושמואל בר שלט, משפט הרב, אלו דקלים וכלי פשטה. כלומר, עם ישראל גלה לבבל, אבל כמו שאנחנו רואים בעוד סוגיות בתלמוד, היו גם נקודות טובות בבבל, היו גם נקודות שהחיים שם, איך שהם זורמים. יש הרבה כלים, יש הרבה בגדים, יש הרבה דקלים, אפשר להסתדר שם. וזה הכוונה של אחרית ותקווה, כלומר, קיום הגשמי של עם ישראל בגלות בבל. ועוד דרשה אחרת, ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם, שנאמר לגבי יעקב שבא לקבל את הברכות, אמר רב יהודה ברדר רב שמואל בר שלט, משמד הרב, כריח שדה של תפוחים, והתוספות כאן אומרים תפוחים, הכוונה לאתרוגים, וברור שהכוונה לחקל תפוחים קדישין, על כל כלל משמעויותיו, שלא נדון בהן כעת. יפה. ומכאן באמת למנהגי אבלות החורבן, וכאן צריך להקדים ברשותכם כמה מילים של הקדמה, אני רוצה להתמקד בשתי הערות מרכזיות, לקראת הסוגיות הללו שנלמד היום ומחר, סוגיות שמדברות על מנהגי אבלות החורבן. אחת הסוגיות החשובות בשס שעוסקות בעניין הזה של מנהגי אבלות היא הסוגיה ביבמות בדף ממג. מה העניין אבלות החורבן אצל מסכת יבמות? אז מדובר שם על ענייני אירוסים. האם מותר להרס אישה בתשעת הימים, אפילו בתשעה באב וכולי, לא ניכנס לכל הסוגיה, כי מסכת יבמות כבר ממש מתקרבת בעזרת השם, ולכן, אבל רק אני מזכיר שזו הגמרא שם. ותוך כדי הדיון שם ביבמות בדף ממג נאמר, אלא אמר רב אשי, שני אבלות חדשה מאבלות ישנה, ושני אבלות דרבים מאבלות דיחיד. שתי הגדרות יסודיות מגדירה אותה גמרא ביבמות לאבלות של תשעה באב. א', אבלות ישנה, וב', אבלות דרבים. וכל מי שקצת פעם עיין ועסק במשמעויות של הלכות אבלות, מבין ששני הביטויים הללו הם קצת תרתי דסתרי. אבלות היא לעולם לא ישנה. אבלות היא תמיד חדשה. היא תגובה למשהו שקרה עכשיו. היא לא תגובה למשהו מלפני המון שנים. ואבלות במהותה היא עניין של יחיד, הצער הפרטי, של המעגלים הקרובים. גם אבלות דרבים וגם אבלות ישנה, הם מושגים של בעצם תרתי דסתרי, וזה בעצם הייחודיות של אבלות תשעה באב, או של האבלות על החורבן, שהיא לא חדשה, היא לא תגובה למה שקורה עכשיו, היא תגובה למשהו שקרה לפני המון שנים. ועוד, שזה לא משהו יחיד, זה משהו שקשור לציבור, מחר נראה ממש נפקמינה שזה תוך כדי הדיון בגמרא. אשר הגמרא תדבר על כפיית המיטה, ותשאל מעוברות ומניקות מה יהיה עליהן. מה השאלה? אבלות החורבן היא אבלות של כל עם ישראל. כשיש לך משהו נקודתי, אז אתה נותן פתרונות לכל אחד, אבל פה זה אבלות שהיא לכל העם כולו. וזו המשמעות כאמור של אבלות תשעה באב. ולכן הכלל שאומר שבדרך כלל אבלות היא דבר חדש, וככל שאנחנו הולכים ומתרחקים מן האבלות, ככה גם מנהגי האבלות מצטמצמים. אם כן, אבלות ישנה זה משהו בדיוק הפוך. וזה רעיון שהרב סולובייצ'יק כתב אותו בכמה מקומות, שבעצם מנהגי בין המצרים הם הפוכים למודל האבלות שאנחנו מכירים. הגריד נטה לומר שבין המצרים זה אבלות י' ב' חודש, תשעת הימים זה אבלות שלושים, ותשעה באב עצמו זה כמו אבלות שבעה. ובזה יש מקום לחדד יותר, אני אזכיר משהו מזה מחר, שאולי תשעה באב עצמו יש בו שתי בחינות, הוא מתחיל כענינות, וזה הדברים שנסיים בהם עוד מעט, ככל שנספיק, אבל על סעודה מפסקת, שממש דומה כמי שמתו מוטה לפניו, זה העניין של תחילת תשעה באב, ולכן יושבים על הקרקע, וככל שהיום מתקדם, היום קצת משנה את האופי שלו. אבל הטענה הזאת של הגריד משתלבת היטב בהסבר הזה, בעיקרון הזה של אבלות ישנה, שבדרך כלל כאמור האבלות מבטאת את ההתרחקות מן האירוע, מן הטראומה, מן הפטירה. ואילו כאן אבלות ישנה צריכה לעשות בדיוק את התהליך ההפוך, שלעורר אותנו חזרה לעולם האבלות שיגיע לשיא שלו בתשעה באב. ומכאן להערה שנייה. כל מה שאמרתי עכשיו קשור ליחס שבין אבלות חדשה לבין אבלות ישנה. אבל כאן הבן שואל, האם אמנם רק באבלות עסקינה? הרי אנחנו לא עוסקים במסכת אבלים או במסכת מועד קטן שיש בסוגיות אבלות. אנחנו עדיין אוחזים במסכת הענית, ובאמת בברית העקרונית שנלמד מחר, כאן בדף למד, תנו רבנן, כל מצוות הנוהגות באבל, נוהגות בתשעה באב. אז הייתי מצפה למצוא את הלכות אבלות, איך הברית הממשיכה? אסור באכילה ובשתייה, בנילת הסנדל, בתשמיש המיטה, אסור לקרות בתורה וכו'. רגע. לא שמענו ולא מצאנו באף מקום שאבל אסור באכילה ושתייה. כלומר, הברית הזאת עצמה, שאומרת שכל המצוות שנוהגות באבל, נוהגות בתשעה באב, סותרת את עצמה מיני וביי, כי היא מתחילה באמירה אכילה ושתייה, מה פתאום? אבל לא אסור באכילה ושתייה. או במילים אחרות, תשעה באב הוא לא רק יום אבל, וכל המצוות הנוהגות באבל נוהגות בתשעה באב, אלא תשעה באב הוא בראש ובראשונה יום של, של צום, יום של טען. ואחרי שכל כך הרבה פעמים, ב-30 הדפים הקצרים של מסכת תענית, הזכרתי את דברי הרמב״ם בהלכה הראשונה מהלכות תעניות, על זה שאין מקרה, וכל פורענות שבאה לציבור צריך לדעת שהיא באה מאת השם, עכשיו אנחנו כבר קשירים לדלג להלכה הראשונה בפרק ה'. כותב הרמב״ם פרק ה' הלכה א' מהלכות תעניות, יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שירו בהם כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה. ויהיה זה זיכרון למעשינו הרי ומעשי אבותינו שהיו כמעשינו עתה, עד שגרם להם ולנו אותן הצרות, שבזיכרון דברים אלו נשוב להיטיב, שנאמר והתוודו את אבונם ואת אבון אבותם. עכשיו שאלה קשה למתקדמים. איפה כתוב הפסוק הזה והתוודו את אבונם ואת אבון אבותם? מאיכן מצטט הרמב״ם את הפסוק הזה? יפה מאוד, מהקללות של בחוקותיי. למה אני שואל את השאלה הזאת? כי אותו רמב״ם שדיברנו 1,000 פעמים בהלכה הראשונה מהלכות העניות, הרמב״ם שם שהוא אומר שאין מקרה בעולם, את מה הוא מצטט? את הפסוקים בפרשת בחוקותיי שאומרים, אם תלכו עם קרי והלכתי עמכם בחמת קרי ואתם חושבים שהכל במקרה. חייבים לדייק בפסוקים שהרמב״ם מביא. פרק ה' הלכה א' זה המשך ישיר לפרק א' הלכה א', זה המשך המדרש של אותה פרשייה עצמה, שבאה לומר שלא רק עצירת גשמים, או מלחמה, או מגפה, או הרבה, או כל הדברים שדיברנו למד עכשיו במסכת, הם לא יד המקרה, אלא גם ועוד יותר מזה, תעניות החורבן הן לא יד המקרה. ואם כן, תשעה באב הוא אכן לא רק יום אבל, אלא גם יום תענית, שמיועד כמו כל שאר התעניות, לחזרה בתשובה, לתיקון המעשים, לתיקון המידות. אם תרצו, אז בתשעה באב בבוקר באמת קוראים כתולית בנים ובני מנים, ומפטירים באסוף אסיפים בירמיהו, אבל במנחה פתאום קוראים, דרשו השם בימי הצום י"ג מידות. כלומר, יש בו גם אבלות, אבל גם דרשו השם בימי הצום. אגב, אז באמת אנחנו ערב 10 בטבת, וכל התעניות האחרות אין המימד הזה של אבלות, הן רק דרכי התשובה. בתשעה באב, אולי גם בי"ז בתמוז, יש גם הבחינה הזאת של אבלות. ואם כן, חשוב מאוד לעמוד על העניין הכל כך חשוב הזה, על משמעותו וצביונו של יום תשעה באב. אז בפרטי העניין, כאמור, מנהגי שלושת השבועות, תשעת הימים ותשעה באב, יש להעריך הרבה. זכות גדולה מאוד נפלה בחלקי, שאני יש לי המון המון תירס ממורנו הרב ליכטנשטיין עליו השלום בתשעה באב, מנהגו של הרב, אני אזכיר את זה מחר, הייתה לו שיטה מאוד מאוד ייחודית, שאני לא מכיר כמעט דומה לה, בעניין הזה של לימוד תורה בתשעה באב, והיה מוסר כאן בבית המדרש, שיעורים ארוכים, למדניים, מורכבים, בעיצומו של יום תשעה באב בענייני דיומא, ואני זכיתי ברוך השם לשמוע הרבה מאוד שיעורים כאלה, אז אני אשלח לכם מחר קצת טעימות ודוגמאות, אבל זה רק חלק מעוד הרבה מאוד חומר שיש בנושא הזה, אז כאמור יש עוד הרבה מה לדבר, ובזמן שקצת נותר לנו, בואו ננסה לפחות להתחיל את המנהגים הללו. ובכן, אנחנו בדף כ"ט עמוד ב', העניין הראשון הוא איסור לכבס בשבוע שחל בו, בתשעת הימים. שבת שחל תשעה באב להיות בטוחה אסורים לספר ולכבס, אמר רב נחמן, לא שנו אלא לכבס וללבוש, אבל לכבס ולהניח מותר, למה לאסור כביסה? אני יכול להבין לא ללבוש בגדים נקיים, לא ללבוש בגדים מכובסים, אבל מה אכפת לך אם מישהו מכבס? מה, האם יש איסור מלאכה בתשעת הימים? אין איסור מלאכה בתשעת הימים. ולכן אין בעיה לכבס ולהניח. ורב ששת אמר, אפילו לכבס ולהניח אסור. למה? כי בכל זאת, אף על פי שאין איסור מלאכה בתשעת הימים, כאשר אתה מכבס, אז אתה בעצם מכין את עצמך לקראת בגדים נקיים, וחגיגיים, ויפים, וכו'. ולכן מלאכת הכיבוס שונה ממלאכות אחרות, והיא כשלעצמה אסורה בתשעת הימים. אמר רב ששת תדע, דבת לי קצרי דבי רב, רב ששת מעיד, דע לך שכל המכבסות בבי רב סגורות במהלך תשעת הים. מי דבר רב עם נונה, בחמישי, מותרים מפני כבוד השבת. למה? אילי מה לכבס וללבוש, כלומר שבאמת האיסור הוא ללבוש בגדים נקיים, ואז אתה אומר שאם תשעה באב יוצא בחמישי אז מותרים מפני כבוד השבת, אז זה לא מובן, מהי כבוד שבת איקה, איזה כבוד שבת יש כאשר אתה לובש בדג נקי ביום חמישי. אלא על כורחנו שהאיסור הוא לכבס ולהניח, ובחמישי הוא דשארי, אבל השבת כולה אסור, כמו שאמר רב ששת. דוחה הגמרא ואומרת, לעולם לכבס וללבוש, וכשאין לו אלא חלוק אחד, אמר אבסי אמר רבי יוחנן, מי שאין לו אלא חלוק אחד, מותר לחבסו בחולו של מועד. ואם כן, באמת האיסור הוא רק לחבס ולהניח, וסליחה, האיסור הוא לחבס וללבוש, וכאן החידוש הוא שמדובר על אדם שאין יש לו רק חלוק אחד, וכמו שמותר לו לחבס אותו בכל המועד, ככה מותר לו לחבס וללבוש אותו בתשעה באב עצמו שחל ביום חמישי. וכל זה משום כבוד השבת. התמרדמי אמר רבי בנימין, אמר רבי אלעזר, לא שנוי אלא לחבס וללבוש, אבל להניח מותר. מיטיבי, אסור לחבס לפני תשעה באב, אפילו להניח לאחר תשעה באב. טוב, אז היא מגלה את הסוף, בסוף הברייתא הארוכה שנראה מיד, אומר הגמרא, תיובתא. זה באמת הוכחה שאין עליה תשובה. מפורש בברייתא שהאיסור הוא לא לחבס וללבוש, אלא שעצם מלאכת הכביסה בתשעת הימים אסורה. אסור לחבס לפני תשעה באב, אפילו להניח לאחר תשעה באב. ממשיכה הגמרא הברייתא ואומרת, וגיהוץ שלנו כחיבוס שלהם, וכלי פשתן, אין בהם משום גיהוץ, וכאן אומרת הגמרא את התיובתא. כלומר, יש כיבוס ויש כיבוס. הכיבוס האסור בתשעת הימים הוא דווקא כיבוס איכותי, מקצועי, כמו זה שהיה נהוג בארץ ישראל. שהתוצאות שלו זה בגדים מצוחצחים, נקיים. ולכן א', בכיבוס שלנו אין לאסור, שלנו כוונה של בני בבל, וב', כלי פשתן, כלומר הכוונה, הכלים היומיומיים, לא איזה חליפה מהודרת שצריך לשלוח לניקוי יבש, אלא הכלים, בגדים שלובשים כל הזמן, גם בהם אין האיסור הזה של כיבוס וגיהוץ. שלח רבי יצחק בר גיורי, אז כאמור נשארנו בתיובתא, דהיינו שוודאי שהאיסור הוא לחבס ולהניח, ולא רק לחבס ולהניח. שלח רבי יצחק בר גיורי משמד לרבי יוחנן, אף על פי שאמרו של כלי פשתן אין בהם משום גיהוץ, אבל אסור ללובשן בשבת שחל תשעה באב להיות בתוכה. וזה איסור נוסף. אחרי שראינו שיש דעה שאומרת שהאיסור הוא לחבס ולהניח, ודחינו אותה בתיובתא ואמרנו שהאיסור בפני עצמו לחבס, אבל במקביל האיסור בכביסה יש גם איסור מה לעשות? מה לעשות? ללבוש בגדים נקיים ומסחובסים, אף על פי שכיבס אותם לפני תשעת הימים. וזה ודאי נכון, ככה גם אנחנו נוהגים. אבל אסור ללובשן בשבת שחל תשעה באב להיות בתוכה. אם כן, המסקנה היא שאכן גם הכיבוס אסור אפילו בלהניח, וגם אסור ללבוש בגדים חדשים. אמר רב, לא שנו אלא לפניו. רק עכשיו אני רק אעיר הערה אחת, וזה שלכאורה מה שעולה ממסקנת הסוגיה, זה שבאמת כיבוס אסור, אבל דווקא כיבוס כמו שלהם, שהיה נהוג בבני ארץ ישראל. מה הכיבוס שלנו? אז פה באמת מפורש בכל הראשונים, המקור של זה הוא כבר ברעביה ועוד ראשונים, שאכן כותבים בצורה מפורשת, שנהגו אבותינו איסור אף בכיבוס שלנו. ובזה אין מחלוקת, ספרדים ואשכנזים וכולי, כולם מבינים שבסוף הכיבוס אסור. ולא מחלקים בין כיבוס איכותי יותר, איכותי פחות, אז התירו בדברים מסוימים, כמו בגדים שכל הזמן מתלכלכים, ובגדי תינוקות וכולי, שהוא לא נפרוט כאן עכשיו את כל פרטי ההלכה, אבל רק העיקרון הוא שאף על פי שמסקנת הסוגיה לחלק בין סוגים שונים של כיבוס וגיהוץ, בפועל אנחנו אוסרים את כל סוגי הכיבוס. ומכאן אני אמרתי עכשיו כל הזמן תשעת הימים תשעת הימים, אבל כידוע השאלה האם זה תשעת הימים או רק שבוע שחל בו וכולי, הדבר הזה הוא מחלוקת גדולה וזו הסוגיה עכשיו. אמר רב, לא שנו אלא לפניו. כלומר, מה שעשרנו זה דווקא בשבוע שחל בו ודווקא לפני תשע באב, ולאחריו מותר. אומרים תשע באב חל ביום שלישי, אז עד יום שלישי אסור לחבס, אבל מיום רביעי מותר. ושמואל אמר, אפילו לאחריו נמי אסור, כלומר בשבוע שחל בו זה שבוע שחל בו, גם אם הוא חל בתחילת השבוע, השבוע כולו אסור. מיטיבי, שבת שחל תשעה באב להיות בתוכה, אסור לספר ולכבס, ובחמישים מותרים מפני כבוד השבת, זה ראינו במשנה, הברייתא מפרטת, כיצד? חל להיות באחד בשבת, מותר לכבס כל השבת כולה. כלומר, מפורש כאן שמה? מה זאת אומרת, מותר לכבס כל השבת כולה? שאין שבוע שחל בו, כי תשעה באב הוא יום ראשון, ומיום שני כבר מותר לכבס. אם הוא חל בשני, שלישי, רביעי וחמישי, אז לפניו אסור, ולאחריו מותר. חל להיות בערב שבת, מותר לכבס בחמישי מפני כבוד השבת. ואם לא כיבס בחמישי בשבת, כאשר תשעה באב יוצא ביום שישי, מותר לכבס בערב שבת מן המנחה ולמעלה. ומותר בתשעה באב עצמו, אחר הצהריים, מותר לכבס, בסוגריים אומרת הגמרא, לא יתעלה אביי ויתאמר רב אחא בר יעקב. כלומר, כשתשעה באב יוצא ביום שישי, מה שלא יכול לצאת בלוח שלנו, אבל אם תשעה באב יוצא ביום שישי, ואתה לא הספקת לכבס ביום חמישי, ולכן אתה מחבס ביום שישי בעיצומו של תשעה באב, אז זה מותר מפני כבוד שבת, אבל אביי או רב אחא אומרים שזה מאוד לא ראוי. ממשיכה הגמרא ואומרת, וקופצת מענייני כיבוס לענייני קריאת התורה, חל להיות בשני וחמישי, קורין שלושה ומפטיר אחד. כלומר, אחד, הכוונה, אחד מן השלושה הוא גם המפטיר. לעומת זאת, אם תשעה באב חל בשלישי ורביעי, קורא אחד ומפטיר אחד. כלומר, שני וחמישי הם ימים של קריאת התורה. יש קריאת התורה מצד עצמם. ולכן, עולים שלושה. אבל שלישי ורביעי שאין בהם קריאת התורה, אז יעלה רק עולה אחד והוא גם יהיה המפטיר. רבי יוסי אומר, לעולם קוראים שלושה הוא מפטיר אחד. כמו שאנחנו נוהגים, שכל יום שיש בו קריאת התורה, גם אם הוא לא שני וחמישי, יש שלושה, בכל זאת יש קצת נפקמינה, מישהו מכיר? האם אדם שאיננו מתענה יכול לעלות לתורה, וזה קשור לשאלה אם זה יום שיש בו קריאת התורה או לא, שוב, אנחנו לא נכנסים כאן לכל הפרטים. סוף כל סוף קיוטא דשמואל, יפורש כאן בברייתא שכל איסורי שבוע שחל בו הם רק לפני ולא אחרי. אמר לך שמואל, תנאי, היא זו אכן מחלוקת תנאים, דתניא, תשעה באב שחל להיות בשבת, וכן ערב תשעה באב שחל להיות בשבת, אוכל ושותה כל צורכו, ומעלה על שולחנו אפילו כסעודת שלמה בשעתו, כפי שכולנו נוהגים, זה קורה מדי פעם, גם שתשעה באב ביום ראשון, גם שתשעה באב בשבת ונדחה ליום ראשון, ואכן מעלים אפילו כסעודת שלמה המלך בשעתו. יש כאן דיון מרתק בין הראשונים, האם צריך או מותר. האם מותר להעלות כסעודת שלמה, אבל מותר גם לעשות סעודה מפסקת בהלכות אבלות, או שצריך, בגלל שזה שבת, אסור לך לעשות אבלות בפרהסיה, ולכן אתה חייב לסעוד כסעודת שלמה בשעתו, כדי שלא ייראה שאתה מקל בכבוד שבת, וככה אנחנו נוהגים. אם כן, ממשיכה הברייתא ואומרת, ואסור לספר ולכבס מראש חודש ועד התענית, או עכשיו האשכנזים מרגישים בנחת, הנה מפורש כאן מראש חודש. דברי רבי מאיר, רבי יהודה אומר, כל החודש כולו אסור, המשה מגמליאל אומר, אינו אסור, אלא אותה שבת בלבד. ותניא אידך, ברייתא זהה, יש הבדל רק במילה אחת, והברייתא השנייה נאמר, ונוהג עבד, מראש חודש ועד התענית, דברי רבי מאיר, רבי יהודה אומר, כל החודש כולו אסור, השבג אומר, אינו אסור, אלא אותה שבת בלבד. אמר רבי יוחנן, ושלושתן מקרא אחד דרשו, דכתיב וישבתי כל מסוסה, חגה חודשה ושבתה. מה דאמר מראש חודש ועד התענית? מחגה. כלומר, ראש חודש נתפס כאן כחג, ומהחג אסור מהחג מתחילים מנהגי האבלות. ומה דאמר כל החודש כולו אסור, הוא לומד מחודשה, כלומר, לכל אורך תשעה באב, ולדעתו מפורש, כמו שאמר שמואל, שמה? ששום דבר לא נגמר בתשעה באב. גם אחרי תשעה באב, כל האיסורים ממשיכים. ומן דאמר כל השבת כולה אסור, גם כן מפורש בדבריו שכל השבת, כל השבוע, גם אחרי תשעה באב. ומאן דאמר כל השבת כולה אסור משבתה. ואם כן אין תיובתא על שמואל, כי באמת לפי חלק מן הדעות בתנאים גם אחרי תשעה באב ממשיכים ניהוגי האבלות. אמר רבא, הלכה כרשב"ג, ואמר רבא, הלכה כרבי מאיר וטובה היו לכולה וצריכה. דיש מן הלכה כרבי מאיר, הווה אמינא אפילו מראש חודש. כמה שמלן שלא, לא מתחילים מנהגי אבלות מראש חודש, אלא רק שבוע שחל בו, וגם הלכה, כמה שמלן שהלכה כרשב"ג, שזה רק בשבוע שחל בו, ויש מן הלכה כרשב"ג, אבל אמינא אפילו לאחריו, כמו ששמואל רוצה לומר, שבשבוע שחל בו תשעה באב נוהגים כל מנהגי האבלות גם אחרי תשעה באב, כמה שמלן שהלכה כרבי מאיר, שבאמת הדברים נוהגים עד תשעה באב ולא אחריו. כידוע, ככה אנחנו פוסקים להלכה. הדבר הזה, כמובן, יש מחלוקת גדולה בין הספרדים לאשכנזים, שכן האשכנזים גם כאן נוהגים כדעת הרעביה, יש איזה בית אב כבר ברמב"ן, כותב הרעביה, אני מקריא מהטור, כתב רביה עזרי, נהגו אבותינו שלא לרחוץ מראש חודש, ויש לנו לקיים משום מה תיטוש תורת אמך, יש פרושים שמתענים אפילו מי"ז בתמוז וכו' וכו'. כלומר, ברור שדינא דגמרא זה רק שבוע שחל בו, ואף על פי כן מביאים הראשונים את אותו מנהג, ואומרים אל תיטוש תורת אמך, וצריך לנהוג כבר מראש חודש אב. ספרדים נוהגים לא מאלף אב, אלא מבית אב, את העניין שלא לאכול בשר ולא לשתות יין, זה קשור לסוגיה שנראה מחר, אבל ענייני כיבוס וכולי, הם נוהגים רק בשבוע שחל בו. אגב, מפורש כאן בגמרא, שראינו מקודם, שכאשר תשעה באב יוצא ביום ראשון, אז אין שבוע שחל בו. מה דין תשעה באב שחל בשבת ונדחה ליום ראשון? אז זה כבר דיון בין הראשונים, וגם בזה השולחן ערוך פוסק להקל. אז כאמור, יש עוד הרבה פרטים ופרטי פרטים, אין לגבי כיבוס, אין לגבי שבוע שחל בו, אבל הזכרנו ממש עיקרו של דבר. עד כאן הערב, כפי שהודעתי אתמול, מחר בעזרת השם לומדים בבוקר, מיד אחרי התפילה, כאן בישיבה, ואנחנו נגיע עד דף למד עמוד ב', עד סוף סוגיות החורבן, את הקטע האחרון על 15 באב, נראה בעזרת השם בסיום ביום שני, שבוע טוב לכולם.